הארץ השבוע כאן ליאור קודנר. כשאני מספר לחברים שנדלקתי על בנט, התגובה הראשונה היא מה לגבי הסיפוח, והוא ימין קיצוני, כותב אבי שילון בארץ. אבל הוא מוסיף, הקורונה היא הזדמנות לבחון פוליטיקה לפי האדם. שיבוא משמאל או מימין, האיש הנכון גם ידע ברגע האמת לעשות את הדבר הנכון. חבר הכנסת נפתלי בנט יהיה האורח המרכזי שלנו היום. בלי תפקיד רשמי, יש לו הרבה דעות על הנושא. הוא יקרא להטיל הגבלות חמורות על המשק לאורך 4 שבועות כדי לצאת מהמשבר, יחלק ציונים בעייתיים לבנימין נתניהו, ויקרא להנהגה אחראית וממוקדת כדי לצמצם את ממדי המחלה. בנט משווה את הקורונה לשריפה ביער, ואילו פרופסור גילי רגב יוחאי, שתסביר עוד קודם לכן על המחלה, מדברת על מדורות קטנות וגדולות. גם לדעתה הרבה הזדמנויות פוספסו, ואולי התעוררנו מאוחר מדי. נשאל אותה מה חדש עם הקורונה, ומה כל אחד מאיתנו יכול לעשות. הנה התחלנו. עוד רגע נפתלי בנט יסביר לנו מה אפשר לעשות כדי לנצח את הקורונה, אבל קודם לכן אנחנו רוצים לשבור כמה מיתוסים על המחלה הזאת, להבין איך היא פוגעת בכל אחד מאיתנו. כמעט מדי יום אנחנו מקבלים במערכת הארץ מכתבים, זה כן שפעת, זה לא שפעת, אתם סתם מבלבלים את המוח. את הסדר הזה נעשה עם פרופסור גילי רגב יוחאי, מנהלת היחידה למניעת ובקרת זיהומים בתל השומר. שלום.
שלום.
נסכים שיש קורונה, מזג האוויר חם לא מונע הדבקה, איזה עוד דברים אנחנו יודעים עכשיו על הקורונה שלא ידענו לפני כמה חודשים?
יש, בהחלט יש לא מעט דברים שאנחנו לומדים עם הזמן. באמת, הכי חשוב אולי זה שאכן יש קורונה. אם מישהו חשב שזה שפעת, אז שהקורונה היא לא שפעת. יש אנשים שעוברים את זה באמת בצורה מאוד קלה, אסימפטומטיים, יום אחד חום ולא יותר מזה. אבל יש, לא הרבה, אבל יש אנשים שעוברים את זה בצורה מאוד קשה, וזה לא מחלה נעימה. זה לא שפעת, היא בכל מקרה גם הרבה יותר ממושכת במרב המקרים. אז
אפשר לדבר באמת על גלים, או שזה משהו מתחום אחר שפתאום דחפנו לדבר הזה?
אני נטיתי לכן להשתמש במושג הזה גלים, בעיקר שראינו גל ראשון, שהיה גל, הוא עלה וירד, ועכשיו אנחנו רואים את העלייה של הגל השני, אבל ככה דווקא חברים מחול אמרו לי, זה לא נכון להשתמש בגלים. גלים זה כאילו משהו שבא מבחוץ, זה לא קשור אלינו, ויש לנו דרך להשתלט עליהם. ולכן אני חושבת שהמטאפורה שיותר מתאימה זה אולי המדורות. כי בעצם נדלקת אש באיזשהו מקום, וכל פעם כל אחד שחיובי הוא יכול בעצם להדליק אש מדורה קטנה, וברגע שהמדורה הגדולה פורצת, אנחנו יותר בבעיה ויותר קשה להוריד אותה. מדורות קטנות אפשר לחבות, כשהמדורה גדולה יותר קשה.
עכשיו אנחנו כבר במדורה גדולה?
ואנחנו כבר במדורה בינונית פלוס, בהחלט.
שמתי רואים את זה?
קודם כל, המספרי חולים מאומתיים אומרים משהו. נכון שזה שונה מאשר בגל הראשון, ששם חולים המאומתיים היו יותר החולים הקשים מראש. זה היו אנשים יותר מבוגרים, ולכן רוב האנשים שהגיעו ואימתנו אותם, גם בדקנו רק אנשים סימפטומטיים, כלומר.
ועכשיו עושים הרבה יותר בדיקות.
ועכשיו עושים יותר בדיקות, ולכן אנחנו רואים גם את התחלואה יותר קלה. אבל בתוך כל 1,000 אנשים כאלה שאנחנו מזהים, יש 20-25 חולים שבסופו של דבר יהיו חולים קשים, לא מיד בהתחלה, זה לפעמים לוקח זמן.
אולי זה כלום, 20-25 אנשים כאלה, אומרים האנשים היותר סקפטיים לגבי הקורונה, בסדר, נתמודד, התמודדנו עם דברים יותר גדולים מזה. מערכת הבריאות חזקה, יש מיטות, יש יותר מכונות הנשמה, עוד לא הגענו לסף.
עוד לא הגענו לסף, אבל אנחנו נגיע אליו, ואם אנחנו לא נסתכל תמיד 2 צעדים קדימה, אנחנו כבר נהיה שם כשאי אפשר יהיה לעשות שום דבר. ולכן יש כמה מדדים שצריך באמת להסתכל עליהם, ואחד זה מספר החולים החדשים ביום, והמספר הזה גדל, בצורה מאוד ברורה הוא גדל.
טוב, עוד פעם אמרנו יותר לאט. בדיקות, עכשיו מקטינים את מספר הבדיקות, אז בטח המספר גם ירד באופן טבעי.
או שכן או שלא, תלוי, הם רוצים לבדוק יותר את הסימפטומטים, אני מקווה שלא יקטינו את מספר הבדיקות, כי אני חושבת שהבדיקות האלה מאוד חשובות, זה הדרך שלנו בעצם לזהות את החולים, וגם אנחנו מזהים את החולים האסימפטומטיים, לא פחות חשוב לזהות אותם, כי הם מעבירים הלאה את המחלה. הם כן מדבקים, ולכן מאוד חשוב לדעת על כל מי שחולה.
דיברת על מדורות, אז מתי נדע שאנחנו במדורה גדולה?
האור האדום כבר נדלק. יש לנו 1,000-1,500 מקרים ביממה כרגע.
מתקרבים ל-2,000 עוד מעט.
מתקרבים ל-2,000, ואין ספק שזה ימשיך לעלות גם עם כל הצעדים שנעשו, שוב, 2-3, אנחנו נראה עדיין עלייה, ואני מאוד מקווה שאחרי זה נתחיל לראות איזושהי התמתנות בעלייה בעקבות הצעדים שנעשו. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו עושים לוקח 2-3 עד שאנחנו רואים את התגובה של המגפה לכל הדברים שאנחנו עושים. ולכן, לחכות עד שיהיו הרבה מדי חולים ושלא יהיו מספיק מיטות בטיפול נמרץ, זה too late. זה אומר שמערכת הבריאות כבר קורסת. ולכן, כן צריך תמיד להסתכל 2 קדימה ולהבין איפה נהיה.
שני המדדים שדיברו עליהם כל הזמן זה מספר החולים קשה ומספר המתים. בבית החולים שלכם שינו את מספר החולים קשה, והוא גם שונה בין חולים לבית חולים. תוכלי להסביר לנו את זה?
אז לא, זה לא מדויק. היו כל מיני שמועות על זה והפרחות וניסיונות להרגיע גם את הציבור. אז כמו שאמרתי, מספר החולים הקשים בצורה מפורשת עולה. הבעיה שהייתה, הייתה חוסר אחידות במה כל אחד מגדיר חולה קשה.
ברמב"ם מגדירים בצורה אחת, אצלכם בצורה אחרת.
היום לא. היום אנחנו מנסים לפחות לאחד את ההגדרה. רב, בשביל שכשאנחנו אומרים קשה, כולנו נדבר על אותו דבר.
אז מה ההגדרה כרגע?
ההגדרה כרגע היא קרה, בשביל לא לסבך את השומעים או את הקוראים, אז אנחנו נשתמש בעניין של סטורציה או רוויון חמצן, שוב, המדד הנשימתי. ורוויון חמצן פחות מ-94%, שלאדם, לי ולך פה בחדר, צריך להיות 99%, אז אם זה פחות מ-94, זה מדד למחלה קשה.
שכמה מתוך האנשים האלה, לפי הסטטיסטיקה, אמורים למות בסוף התהליך?
זה נורא תלוי, וזה דבר שמשתנה. אם שוב אנחנו רוצים לעבור למשהו אופטימי, אז חד משמעית אנחנו יודעים היום לטפל יותר טוב בחולים. כרגע גם התמותה יותר נמוכה שאנחנו רואים נובעת גם מזה שהחולים הקשים כרגע הם היותר צעירים. ואנשים צעירים, גם ממחלה קשה, יודעים להתמודד יותר טוב, אז פחות מגיעים לטיפול נמרץ, גם כשמגיעים לטיפול נמרץ, פחות מהם ימותו. אז כרגע זה שם, אבל שוב, זה יתפשט. המבוגרים לא מנותקים מאיתנו, וזה הולך ומתפשט ויגיע גם לבתי האבות, וגם אנשים מבוגרים שהם לא במסגרות. זה יגיע אליהם, ושוב, צריך לזכור שגם יש גורמי סיכון נוספים מעבר לגיל. אנשים מעשנים, אנשים עם משקל עודף, כל אלה גורמי סיכון.
אני רוצה לחזור איתך שנייה למספר החולים קשה, אבל אומרים הסקפטיים שברגע ששינו את ההגדרה, אז מספר החולים קשה עכשיו שזה 100 פלוס, אמור היה להיות הרבה יותר נמוך, ובגל הראשון היינו אומרים שזה מספר בכלל דו-ספרתי.
אני לא מסכימה, כי שוב, אני חושבת שזה פשוט חולים לגמרי אחרים, זה חולים יותר צעירים, ולכן הם עקרונית נראים יותר בריאים, אבל הם עדיין חולים עם סטורציה פחות מ-94%.
אבל סיכוי ההישרדות שלהם פשוט יותר גבוהים בגלל הגיל.
נכון.
מה אנחנו יכולים להגיד על הקורונה לגבי מי שהיה לו כבר קורונה? עכשיו מדברים על כל מיני דברים שנשארים איתו אולי לכל החיים.
רוב האנשים מחלימים והחלמה היא כן מלאה. גם את זה צריך לשים בפרופורציה הנכונה. עם זאת, כן אנחנו רואים הרבה תסמינים שאנחנו לומדים אותם, שאנחנו קוראים להם פוסט-קורונה, מכל מיני תסמינים נוירולוגיים, מאנשים שפשוט מתמודדים עם קושי נפשי לצאת מהטראומה הזו. בין אם זה חלק מהבידוד שנכפה עליהם ולאורך זמן, המחלה מאוד ממושכת עד שאנשים החלימו ממנה. אז יש גם את התופעות האלה, ויש כמובן האנשים שחלו במחלה ריאתית קשה, שגם שם יש לפעמים תופעות שנמשכות הרבה זמן. האם זה לכל החיים? בטח אנחנו לא יודעים, אנחנו כולו מכירים את המחלה הזו חצי שנה, אז אנחנו בטח לא יודעים לומר מה קורה יותר מחצי שנה. רוב האנשים כאמור מבריאים, ויותר מזה גם, לפחות כרגע מה שאנחנו יודעים, רובם הכמעט מוחלט מפתח נוגדנים, והנוגדנים מהמעט שאנחנו יודעים עכשיו, ושוב, פה צריך להיות זהיר ונראה שזה נוגדנים מחסנים.
זאת אומרת, אם פעם אחת היה לך, לא יהיה לך פעם שנייה.
זה עוד לא אמרתי, שוב, נהיה זהירים. כרגע אתה כנראה מחוסן. האם הנוגדנים האלה יישארו לאורך זמן? אנחנו לא יודעים, וזה אחד הדברים שאנחנו בודקים. אין ספק שהנוגדנים יורדים, השאלה אם הם ירדו מתחת לסף שכבר לא תהיה מחוסן. אנחנו כן יודעים מקורונות אחרות, מהקורונות העונתיות, שבדרך כלל שמה החיסון נמשך בערך עד שנתיים.
עד שהווירוס משתנה מאוד מאוד ואז כבר...
או שמערכת החיסון הנוגדנים פשוט לאט לאט גם פוחתים, אז שני הדברים גם יחד. מה יקרה פה עם הקורונה הזו? אנחנו לא יודעים. כרגע במעקב של חצי שנה אנחנו יודעים להגיד שהחיסון הולך ופוחת, אבל עדיין אנשים בטווח הזה הם כן כנראה מחוסנים, אבל נצטרך עוד זמן בשביל באמת להגיד יותר דברים. אז שוב, כל הזמן לומדים.
חסינות עדר זה משהו שבגדול לא ממש קיים פה.
הוא יהיה קיים, אבל כנראה
לא כרגע.
כן, כנראה שאנחנו נצטרך הרבה מעל אפילו ה-50%, אם זה 60% או 70% מהאוכלוסייה שיהיו כבר חשופים בשביל שזה יקרה, והמספרים הם גדולים והם עוד רחוקים מאיתנו.
עד כמה אנשים, דוגמת יורם לס, העמיקו את המשבר הזה וגרמו לאנשים בעצם להיות סקפטיים, לא להסתובב עם מסכות, לא לקחת את זה ברצינות, ואז הובילו לגל הזה?
בעיניי מאוד. בעיניי זה ממש חמור, זה חמור שהתקשורת נותנת להם מקום. אני חושבת שזה ממש מסוכן, אני חושבת שאם צריך משהו, זה באמת איזושהי אחידות של מסרים. צריך שאנשים יבינו במה מדובר, והמסרים הכפולים האלה, וכל יום שמישהו אחר יוצא עם איזו אמירה אחרת, זה רק מבלבל את הציבור, וזה אמירות מופרכות, לא קרובות למציאות, והן אותי מאוד מטרידות.
אז מה את ואני יכולים לעשות כדי לא לחלות בקורונה, או לפחות להוריד את הסיכויים בצורה דרמטית?
קודם כל להבין איך הנגיף הזה עובר, ואם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו גם נבין מה באמת אסור לעשות, ומה מסוכן יותר לעשות, ומה פחות.
טוב, למרות שגם פה הממשלה מבלבלת את המוח, סליחה, כל יומיים, מותר בריכות, אסור בריכות, חדרי כושר כן, חדרי כושר לא, מסכות, אם חם, לא לשים מסכה, כן לשים מסכה, זה כל יום משתנה.
נכון. אחד, אני כן מציעה לכולנו להיענות להנחיות, גם אם לפעמים הן נשמעות לא נכונות, ולפעמים הן גם לא נכונות. אני אומר אפילו את זה. עדיין, יש איזשהם הנחיות, אנחנו כרגע במצב של מלחמה. באמת, המגפה הזו היא כמו מלחמה. וברגעים כאלה צריך להיענות להנחיות. אז אם יש איזושהי הנחיה, צריך להיענות אליה.
אז לשים מסכות ולהיזהר.
ולשים מסכות. אני גם, כשאני יוצאת בבוקר עם הכלב, אני שמה בסביבה לפחות המסכה בשביל שאני אוכל לשים עליי, כי זה ההנחיה.
למרות שאומרים בדיוק הפוך שאתה באוויר החופשי, אין סיכוי להדבקה.
לגמרי, זה בדיוק הדוגמה. אין צורך בזה, זה באמת אין צורך. אז תהיה עם המסכה ליד, היא באמת לא חשובה שם. איפה שהיא כן חשובה וצריך להבין את זה, זה מקומות סגורים. במקומות סגורים אנחנו צריכים להיות עם מסכות, צריך לשמור על מרחק. ספורט זה הדבר הכי חשוב לבריאות. אבל עדיין חדר כושר הוא נורא מסוכן, כי אנשים מתנשפים ונושמים, וככה הם פולטים הרבה ומזיעים, ופולטים הרבה מאוד נגיף. ואנחנו צריכים להבין שבכל מקום יש סיטואציה שבו מישהו מאיתנו הוא חיובי, ואם כל אחד מאיתנו יתייחס לעצמו כאילו יש סכנה שהוא חיובי, ואולי הוא מדבק עכשיו אחרים, אז גם נבין איפה מותר לנו ואיפה אסור לנו. וכשאנחנו עם עוד אנשים בסביבה, אז צריך להיזהר.
מרב ארלוזרוב פה בארץ דמרקה כתבה לא מעט פעמים שישראל צריכה לשאול את עצמה האם לא עדיף במרכאות להרוג 3,000 איש ולצאת מהמשבר הכלכלי, או באמת לסגור את המשק, להגיע ל-20 משהו אחוזי אבטלה ולסיים את המשבר הזה עם כמה מאות מתים. מה דעתך?
אז אני חייבת לומר שאני חושבת שזו טעות, כי אין פה, אי אפשר להפריד בין זה, לא או בריאות או כלכלה, שניהם הולכים ביחד. תסתכלו על המקומות שפתחו את המשק.
שוודיה.
שוודיה, ארצות הברית, יש מספיק מקומות שעשו, ברזיל, מה שהם עושים. המחיר הכלכלי הוא יהיה מחיר עוד הרבה יותר גבוה מאשר מדינות שסגרו מוקדם. במדינות שסגרו מוקדם, ראו את הדוגמה של אוסטריה, סגרה מוקדם כמונו, פתחה הרבה יותר בזהירות.
אמרו שלמדו מישראל.
הם למדו מישראל, אבל הם גם עשו את זה חכם אחר כך, להבדיל מאיתנו. הם פתחו מאוד מאוד לאט, והם היום נורא עסוקים בזה שיש להם עלייה של מ-15 ל-68, משהו כזה. כלומר, אפשר לעשות את זה אחרת, ואני חושבת שאנחנו צריכים ללמוד מהמדינות שעשו את זה נכון.
אולי הרכבת הזאת כבר יצאה מהתחנה והפסדנו בקרב הזה והמחלה יצאה משליטה?
במידה מסוימת היא יצאה, אבל אני מאמינה שבכל שלב יש מה לעשות. נכון שהיה יותר קל לעשות קודם, היום יותר קשה לעשות, אבל גם בשלב הזה חשוב לעשות. אז גם אם לא נרד בחזרה ל-15 חולים ולא נוכל לחזור למצב של אוסטריה, גם אם נשאר על 1,000 חולים כל יום ולא יותר מזה, וכן נצליח לשמור שהחולים יהיו רובם החולים היותר צעירים שגם יבריאו יותר בקלות, אז עשינו הרבה.
שזה נראה עוד שבועיים.
כן.
פרופסור גילי רגב יוחאי, תודה.
תודה רבה.
ואחרי שלמדנו על הקורונה, האורח המרכזי שלנו היום הוא חבר הכנסת נפתלי בנט. שלום.
שלום.
ושלום גם לאלוף בן, עורך הארץ.
שלום.
אז הצגת לפני חודש את התוכנית שלך איך יוצאים מהקורונה, והיום דווקא השר שטייניץ מדבר על זה שצריך שוב לסגור את המשק, לפחות 10 ימים סגר. מה, זהו, פספסנו את הרכבת, צריך להיסגר?
תראה. יש הרבה שצריך לדעת על הקורונה ולרדת לעומק. המפתח להתמודדות זה אולי לחשוב על זה כשריפה, שריפת יער. זה הדימוי הכי טוב. כשיש שריפת יער ענקית, אז אתה צריך לטובת העניין לשים סמיכה ענקית על היער.
מביאים את הסופר טנקר, לא?
כן, אבל אתה צריך סמיכה ענקית, תזרמו איתי עם האנלוגיה כי זה יעזור אחר כך. ואז אתה מחבא עם נזק אגבי מאוד מאוד גדול לעסקים וכולי, כפי שהיה בסגר הראשון.
שעכשיו אנחנו כבר שם?
רגע. ואז כשאתה מסיר את השמיכה, קיבית 99% מהשריפה, אבל יש עוד גחלים פה ושם. בשלב הזה של הגחלים, אתה צריך קבעיות להשאיר במקום, כדי שכל הזמן יראו, פה יש שריפה, שם יש שריפה, ויתחזקו שהשריפות המקומיות לא יהפכו שוב לשריפת יער. הכבאיות אין בכוחן לחבות את האש, אלא בכוחן למנוע את השריפה הבאה, את הגל הבא.
זאת אומרת, כל הזמן יש אש, אבל צריך...
כל אש קטנה, כן. וכמובן, האנלוגיה זה התפרצות הקורונה, פעם בדימונה 5 אנשים, פעם בביתר. כשהיקף ההתפרצות הוא סביב, בוא נקרא, 10 עד 200, אז אם אתה בונה מערכת רובוסטית של אלפי אפידמיולוגים, רבבות רבות של בדיקות, ו בידוד אפקטיבי, אתה יכול לתחזק לצמיתות את מדינת ישראל עד שהיא תימצא תרופה או whatever במצב הזה.
לפי האנלוגיה שלך, אנחנו כבר לא שם, נכון, יש אלפי חולים.
אמת. המערך, המכלול, תקרא לזה מה שהדבר הזה שלא נבנה, לא יעזור לחבות את השריפה, אבל הוא נותן טעם לחבות את השריפה, כי בלי זה, למה תחבא את השריפה? עוד פעם, אתה תקריס את הכלכלה, תסיר את המגבלות, ועוד פעם, נלך לגל שלישי. כלומר, המכלול לא נועד לפתור כבר את הגל השני, that's too late. אני אגיד לך ככה, לו אני ראש ממשלה, צריך קודם כל להשיב את האמון, כי הציבור הוא לא סטטיסט פה. הציבור הוא ליבת העניין. בסוף הנגיף לא עובר מאדם לאדם אם יש ריחוק. זה עניין פיזיקלי.
אבל בזה לא הפוליטיקאים, אתם אשמים שכל הזמן אמרו דברים מסוימים, הציבור שמע, ואז הפסיק להקשיב כי הבין שיש בלגן.
לא, ואז הוא רואה את הפוליטיקאים, את חלקם, בוא נאמר, חלקם לא מקיים את ההוראות, חלקם מקיים, אומר, ההוראה נכנסת עוד שעה לתוקף, אז אני
עשה מסיבה לפני זה.
אז אני אעשה מסיבה לפני להספיק.
אין ספק ש... הציבור
לא תופס את הפוליטיקאים כמצייתים לחוק.
האמון נשחק גם בשל סדרת האירועים בהקשר של ההתנהלות האישית של אישי ציבור שאתם מתארים, וגם כי היה פה מחדל מאוד גדול. לא הקימו את המערך הזה, ולכן אנחנו בגל שני, שבאופן יחסי למיטב זיכרוני או הבנתי, זה הגל השני הכי משמעותי בעולם.
אז אם אני מבין מה שאתה אומר, אתה אומר שעכשיו צריך לחבות לסגור, נכון, כדי לצמצם את המספרים, במקביל להקים את
להביא
התוכנית...
להביא את זה לאזור ה-50 ביום.
שזה עכשיו שבועות קדימה, לא?
לא באמת, כי אם רותמים את המדינה, אפקטיבית אפשר בשנייה הזאת, נניח בתיאוריה, כל הציבור מתנהג כמו שצריך.
טוב, אבל אין סיכוי לזה.
לא, יש סיכוי לזה.
איך?
אם אומרים את האמת, והאמת היא כזאת, ציבור ישראלי יקר אזרחי ישראל, פישלנו, היינו אמורים לעשות מה שבכל העולם המוצלח עשו, והקימו מערך לכיבוי קורונה ולשמירת קורונה, זה לא קרה. אין מה לעשות. בואו ניתן עכשיו פוש של 3-4 שבועות ביחד, אנחנו נעשה הסכם. ההסכם זה הציבור עכשיו נרתם, המשימה הלאומית להביא ל-50, הממשלה מצידה הפעם לא תפשל, היא תקים את המערך, תגייס 2,500 חוקרים אפידמיולוגים, שמע מילה מאוד גדולה, זה בסך הכל...
אמרת סטודנטים שאפשר לקחת.
סטודנטים שעושים תשאול מגעים.
אנשים מנתב"ג.
נכון, נגיע למסה של בדיקות ונשלח אנשים לבידוד אפקטיבי במלוניות, ונמנע את הגל השלישי. אז יש תכלית. בואו ניתן את הפוש הזה, חברים. מה שהיה היה, נעשה אחר כך ועדות חקירה.
תודה, אבל יש הרבה מאוד עסקים שלא ישרדו עוד חודש סגר מוחלט. גם אם יגידו להם, ניתן לכם מענק, ניתן לכם זה, הם לא יסגרו. מסעדה לא תשרוד עם זה, ואז אתה באמת, שיצאו מהסגר, אתה תראה רחובות שוממים במקום החנויות קרשים ומדבקות שזה. אנשים כבר לא ירצו לצאת מהבית, ירדו הביקושים לכל
דברים. אם לא יהיה ביזה בכלל.
לא, נניח שלא יהיה ביזה וישמרו על החוק, אבל ברגע שלא יהיה ביקושים, ויהיה ביקושים באמת רק ללחם ונייר טואלט ומים, וקצת חשמל בבית למזגן, יהיה קשה מאוד לקום מזה.
אתה צודק.
מי ירצה להקים עסק אחר כך?
אלוף, גם בתור אחד הח"כים היחידים שהקים עסקים באמת בעשר אצבעותיו, אני מבין את המורכבות לגמרי, ואני מתחיל מהסוף, אתה צודק. אנחנו לא בין ברירה טובה לרעה. אנחנו בין רעה מאוד לבין קטסטרופלית עוד יותר.
מה, עשרות אלפי חולים ביום?
שנייה, לא.
אנחנו מעורבים בין הכלכלה לבין...
בעצם יש פה שתי שאלות. יש להגיד במתח בין הבריאות לבין הכלכלה, נעדיף את הכלכלה וכו'. אין באמת אופציה כזאת, כי כל עוד המגפה...
למה אתה יכול להגיד כמו יורם לס? נספוג מספר מסוים שהם מתים יותר מהתמותה הרגילה שיש לנו בישראל, מסרטן, ממחלות לב, משפעת וכו'. ותוחלת החיים קצת תרד, אבל עסקים יפרחו, אנשים ייסעו, אנשים יחזרו,
זהו, שהם לא יפרחו. פה אני אפילו לא נכנס לדיון הרפואי, אני מדבר ישר לדיון הכלכלי, כי בעיניי ליבת הסיפור זה הפרנסה הכלכלה, אני מסכים. אבל כשימותו... מאות, 100-200 ביום, גם הכלכלה לא תמריא. זאת אומרת, הברירה היא בין מגבלות קצרות טווח של בערך חודש, לבין דשדוש ומגבלות כלכליות של אינסופיות. צריך לצאת מהברוך הזה. היה, זה תקלה מהחמורות בתולדות מדינת ישראל, ואני לא מפריז, מבחינת היקף הנזק והיקף האנשים שנפגעו, אבל זה המצב הנתון. המחדל הוא לא שפתחו, או פתחו מהר או לאט. המחדל זה שלא בנו את מערך כיבוי הקורונה לקראת אותה פתיחה. הרי אם אתה לא בונה את זה, אז גם שנתיים אתה תצטרך להחזיק. אז בעצם הברירה לעשות סדר, יש לנו אופציה אחת, זה לדשדש עכשיו חודשים ארוכים באיזה לימבו, שזה לא בדיוק ככה, לא בדיוק ככה, זה הכי גרוע. או לתת עכשיו פוש של בערך 4 שבועות באיזה דיל ישראלי חדש, בהקשר הקורונאי.
ומי השם שהמערך הזה לא הוקם? הרי אתה אומר את זה...
מה זאת אומרת? הממשלה.
אבל עוד כשהיית שר ביטחון וקראת לפתוח את המשק, יכול להיות שגם אתה קצת השם, לא?
אני מדגיש עוד פעם...
ידעת לאיזה מצב המשק נפתח? ידעת שאין 100,000 בדיקות? ידעת שיש בלגן?
לא, מה שאמרתי, גם לפני פסח, אני רק אזכיר, ב-29 במרץ יצאתי עם התוכנית הראשונה... מהראשונות אגב בעולם שהייתה תוכנית מלאה על איך מנצחים את הקורונה, ומההתחלה זעקתי ופעלתי כדי להקים מערך כזה. אני הבאתי את חברת My Heritage נגד רצון משרד הבריאות בלשון המתה, והקמתי את המלוניות נגד רצון משרד הבריאות, 30 מלוניות, זה עבד, זה היה הרמטי, לא היו שם הדבקות, והחוויה הייתה סבירה. בסדר? בכוונה בחרתי מלונות 5 כוכבים, לא בשביל לפנק, אלא כי ידעתי שהחוויה תסופר, וצריך שאנשים יסכימו מרצונם ללכת.
אז מה השתבש?
מה שהשתבש זה שכחו אקסקיושן, ביצוע.
שמי השם בזה?
המנהיגות, ראשי הממשלה שלנו. יש לנו 2 ראשי ממשלה, 2 אשמים.
לא, אבל אני אתחיל דווקא מראש הממשלה, לא החליפי, הרגיל, נתניהו. בהתחלה ראינו אותו כל יום בטלוויזיה, והיה רושם... לא יודע מה נעשה בחדר הסגור, שהוא מאוד מאוד מעורב בעניין הזה. בשלב מסוים הוא נעלם. האם פשוט זה הפסיק לעניין אותו, או עבר להתעסק בדברים אחרים? האם דבר כזה לא יכול להתנהל במדינה כמו ישראל, עם כל הארגונים המורכבים שיש כאן, בלי שראש הממשלה בעצמו יושב כמו מ"פ ומנהל את זה?
לא, אני אדמה את זה למלחמה. מנהלים פה מלחמה בלי רמטכ"ל. יש קבינט, יש ראש ממשלה, אין רמטכ"ל.
זה לא שר הבריאות במקרה הזה, כמו שהממשלה החליט, או הפרויקטור שמדברים עליו?
לא, הממשלה מעולם לא החליטה להטיל על שר הבריאות את הניהול הכולל, והניהול הכולל הוא שוזר כמה תחומים, גם כלכלה ואוצר, גם בריאות, גם לוגיסטיקה ותפעול, הכל שזור בהכל, אתה לא יכול לנתק. מערכת הבריאות היא חושבת שגרה. בשגרה היא מאוד שמרנית, מאוד זהירה, היא רגולטור for heaven's sake. רגולטור תפקידו בגדול להגיד לא כל היום. זה מזכיר לי סיפור שפעם קראתי במלחמת יום הכיפורים, אז החיילים של גורודיש, הוא היה כנראה מפקד מאוד מפחיד וטוטליטרי שכזה, אז בשגרה, כשחצו כבישים, היה צריך לפרוס צמיגים כדי שהטנק לא יערוס את הכביש. פרצה מלחמת יום הכיפורים, והטנקים בגולן בדרך לחזית, הגיעו לכביש, עצרו, צריך...
עכשיו את הצמיגים.
הם לא נפל להם הסימון שאנחנו במלחמה. זה בדיוק, האנלוגיה הזאת היא טובה.
לא, אבל אני אשתן דווקא אנלוגיה, שבוע ציינו 14 שנה לפוץ, מלחמת לבנון השנייה, ואנלוגיה זה עיר האוהלים, שארקדי גיידמקי, כי משום שהממשלה לא הצליחה לטפל, ולא הרשויות המקומיות, במפוני יישובי הצפון שהותקפו, אולי צריך להחזיר את גיא דמק, אולי הוא יפתור את זה. זאת אומרת, לא ראינו פה את אותו סוג גם של יוזמות פרטיות שראינו באירועים דומים בעבר, שהייתה מין התגייסות.
לא, לא בדויק, פה אני חלוק עליך.
מה הריטג'
לא, 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 אני פשוט, יש לי ונטג' פוינט של, שהייתי שר הביטחון, אתה לא מבין את היקף ההתגייסות. התגייסות עצומה, גם של גורמים בצהל, וגם פתאום סיירת מטכ"ל מסתערים על בדיקות, ו-8-1 מכינים אנשמים, וההייטק, יש פה אבל בעיה אחרת, ליבת האתגר בסוף מתכנסת לאירועים שאתה צריך אישור של משרד הבריאות. כלומר, בסופו של
דבר... אם אין לך אישור להסיק את אותו אפידמיולוג חובב...
הבעיה פה זה לא לשכן אנשים כמו במלחמת לבנון, שאז הבעיה הייתה שיקון, לא צריך אישור של אף אחד בשביל להקים עיר אוהלים. אז פה הכל נתקע בצוואר בקבוק של לא, 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 לא. כל היום אתה מקבל לא ממשרד הבריאות.
אבל ניסית לדבר איתם, עכשיו ישבת איתם בישיבות.
כל הזמן, כל הזמן.
מה שמעת מהם? הרי אלה לא אנשים טיפשים, אנשים שלמדו רפואה, התקדמו, ניהלו מערכות. מה הם מפחדים?
אני לא יודע להסביר עד הסוף. הייתה אידיאולוגיה, ועדיין אידיאולוגיה שהם אמרו בצורה גלויה, שהם נגד בדיקות. הם לא מאמינים שבדיקות זה הפתרון.
לא, אבל היא הלכה כבר, סדצקי התפטרה, יש הזדמנות לשים מישהו אחר.
בסדר, זה אומר, נכון, נכון, ולכן אני מקווה שיתעוררו עכשיו. נכון, צריך לשנות את הסוויץ', אנחנו במלחמה. כל יממה שעוברת בדשדוש, זה עוד אלפי עסקים שנסגרים היום. אנחנו ב-Weapons of Mass Destruction על מדינת ישראל. זה כמו, יש נשק שנקרא EMP, זה נותן,
כן.
זה לא הורג, אבל זה
פולס אלקטרומגנט.
נכון, אבל זה, אני בתחושה, והתחושה שליוותה אותי לאורך כל, מתחילת הדרך זה הפרנסה. ראיתי, עמדתי בקומה ה-14 בקריה, וכל הזמן ראיתי את תל אביב, ודמיינתי את השמדת עסקים שקורית עכשיו, ומכאן הייתה הבהילות שלי כל הזמן לפתור. אני חושב שהייתה נונשלנטיות אצל אחרים שלא מבינים מה זה עסק.
אבל למה לא הקשיבו לך?
קודם כל, הקשיבו.
אבל באיחור אחרי הרבה זמן.
לא, היתרון כשהייתי שר ביטחון לא הייתי צריך שיקשיבו, עשיתי בעצמי.
טוב, עדיין משרד הבריאות, כמו שאמרת, עשה בכיוונים האחרים.
ונכון.
בריאות, אוצר, ראש
ממשלה. ולכן האחריות בסוף, יש פה פגם יסודי בתפיסה של משרד הבריאות את האירוע, כאירוע רפואי ולא כאירוע חירומי. ופה אני מצפה מראש הממשלה שיגיד, אוקיי, אני מפקיע מכם עם כל הכבוד, כן, במלחמת יום הכיפורים היה צריך לצלוח את התעלה בשביל לייצר את הפיבוט. נניח בא מהנדס ואומר, אני לא מאשר את הגשר הזה. אז בסדר, אבל בשביל זה הרמטכ"ל אומר, שמעתי אותך, אני מוכן לקחת סיכון עם גשר.
שם דווקא הדוגמה הייתה שהיה את אריק שרון, ששיטה שלו לקבל פקודות הייתה להגיד, אני לא שומע אותך בקשר, ואז להתקשר אחרי שהוא כבש את היד. פה עם מערכת הבריאות אתה לא עושה את זה, כי אתה לא משחק באימור כזה.
שוב צריך להבין שהמחיר אי פעולה באירוע הזה הוא לעתים לאין ארוך יותר גבוה ממחיר השגיאה. אנחנו צריך להתקדם, כל הזמן להתקדם. זאת מלחמה. צריך לפעול מהר. והכל, אתמול קראתי שבניו יורק, קודם כל הגיעו לאפס מתים בניו יורק סיטי. אוקיי? הם ניצחו את המגפה. ובניו יורק סטייט שיש 20 מיליון אזרחים, יש להם 17,000 חוקרים אפידמיולוגיים. המקבילה בישראל זה 8,500. בישראל יש 27 אחיות, עכשיו גייסו איזה 200 סטודנטים. זאת בדיחה. עכשיו, אנחנו באמצע יוליף למען השם. זה לא נתפס. אנחנו במלחמה על הקיום הפרנסתי של אזרחי ישראל, ולוקחים את הכל בנונשלנטיות, והם מתעסקים כל היום בפיצויים, שזה בדיוק הסיפור של חלם, חכמי חלם. היה שם גשר שבור בחלם, כל הזמן מכוניות נפלו לתהום. התכנסו חכמי חלם, אמרו, מה נעשה? נקים בית חולים למטה. זה, זה, זה בדיוק זה. טפל בבעיה, אחר כך טפל בבעיה.
אז מינית את עצמך בתור איזה ממשלת צהלים של קורונה, אתה מדבר, 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 ולמה לא מקשיבים?
קודם כל כן מקשיבים.
לא, אבל עדיין, כמו שאמרת, אנחנו בדרך לתהום.
פשוט מקשיבים לאט. אני התמקדתי על
הדרך מתקצרת.
נכון, זה לא הקצב הנכון. אני נכנסתי והתחלתי לדבר בשבועות האחרונים להקים מחדש את המלוניות. סוף סוף עושים את זה. נסעתי לביתר עילית, אמרתי, תפנו מפה את ה-230 נשאים שאתם שולחים לתוך הבתים, ופינו. ולאט לאט, אבל זאת לא, זה לא צריך להיות הדרך. תשמע, דבר מטורף, כן? אתה מסתכל על הסטטיסטיקה. 66% מההדבקות הידועות, שמקורן ידוע, התרחשו בבית. 0.005% התרחשו במכוני כושר. אז כמה מתעסקים בכן מכון כושר לא, כשכרגע שולחים 95% מהנדבקים המאומתים שולחים הביתה. זה כמו לשלוח בן אדם עם חגורת נפץ.
אתה מכיר את נתניהו הרבה שנים, מה צריך לקרות כדי שהוא יתעורר? מחאה חברתית, שביתה המונית, אנשים יצאו לרחובות, מה?
אני מעולם לא ראיתי דבר כזה. אני חייב
להגיד אצלו באופן כללי?
גם אצלו וגם בימי חיי, האנלוגיה היחידה, אפרופו מה שבן דיבר, זה בלבנון השנייה, שהרגשתי שכאילו מכת עיוורון נקטה את צמרת הצבא, דרך אגב. אני לא הייתי בקיא במדיני, אבל כאילו איזה אובדן היגיון. אני לא מבין מה קורה. אני בן 48 שנים גר פה במדינה, לא מבין מה כרגע עובר על ממשלת ישראל. יש כאילו...
אבל תשמע, אתה...
שיקה אותם ברק או משהו, אני לא יודע להסביר.
אתה נציג סיעת הימין שכרגע באופוזיציה, כמעט הוגשם חלום של דורות, אולי של 2000 שנה, אולי יותר אפילו של הסיפוח, ואיך המשכתם לדבר על קורונה במקום לחבק את ראש הממשלה, להגיד לו, עזוב הכל, אלה שישרדו את הקורונה, לפחות שיחיו בארץ ישראל מורחבת, ריבונות, לא יותר אישורי בנייה ממשרד הביטחון, ממשרד השיכון והבינוי וכל הדברים האלה, ואחת ולתמיד ננצל את זה שטראמפ וזכות אבותינו.
קודם כל אני חייב להגיד, אלוף, זה נורא מרגש הצורה שאתה מתאר את הריבונות. זה מזכיר לי את רון בן ישי, או מי שדיווח אז על ההגעה לכותל. אני מזמן לא התרגשתי ברמה כזאת ובפתוס כזה כמו שאתה מתאר. לגופו של עניין, זה לא סוד שאני בעד ריבונות. אני זה שפרסמתי לראשונה תוכנית ריבונות על... כשהיינו עוד בתהומות הבר אילן וכולי.
טוב, גם נתניהו אמר שהוא בעד, אבל במבחן התוצאה שום דבר לא קרה.
לא, לא, הוא אמר שהוא בעד רק בשנים האחרונות. אני בעד, ואמרתי לו, אמרתי את זה פומבית, אני אתמוך בזה, just do it, כאילו כמה אפשר, אתה יודע, if you're gonna shoot, shoot, don't talk.
למה זה לא קרה?
אני לא יודע, אני לא יודע.
הוא הרי לא היה את משרד הבריאות, אי אפשר להאשים את סדצקי, לא משווה בבית אל ואמרה, רק לא פה.
אני לא יודע, הסיבה שאני בעד למרות התקופה, בגלל שבהיסטוריה יש חלונות הזדמנות, ויש פה חלון שנוצר, וקביעת טריטוריה של מדינה זה קביעה מאוד מאוד משמעותית שהיא מקרינה גם מאות שנים קדימה. כן, מתי פעם אחרונה ספרד הכילה ריבונות על שטר? אין לי מושג, אני לא... זה אירוע של לדורות. מתי פעם אחרונה ארצות הברית הכילה ריבונות? אני לא יודע, על אלסקה, על הוואי, אין לי מושג, לא זוכר. זה אירוע היסטורי שבראי העשורים קדימה שוכחים מה היו הנסיבות, אבל... אתה נשאר עם השטח. לכן אני לא מזלזל בזה.
אבל זה פוספוסה הזדמנות?
אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אני, לצד האכפתיות שלי מהריבונות, באמת העיסוק שלי, כמעט 24/7, זה פרנסה.
אבל למה זיהית שם ההזדמנות, הסקרים של קמיל פוקס חוזים לך 13 מנדטים עם ימינה, עמית סגל כתב בידיעות אחרונות, שאתה אלוף הארץ בסקרים, אבל קצת פחות בקלפיות, אז מה אתה חזית פה?
לאן זה, הכל הולך פוליטי, אני לא יודע. זה מוקדם, אנחנו...
יהיו בחירות בקרוב? יאיר לפיד שהיה פה לפני כמה שבועות, אמר שבתחילת 2021 בטוח בחירות.
אין לי מושג. באמת.
לא נעסיק אותך כפרשן פוליטי.
לא, אבל בכל זאת, אתה מצפה שראש הממשלה החליפי יוריד את החליפי מהתואר ויהיה ראש הממשלה בני גנץ. אתה מדבר איתו, אתם בקשר, עשיתם איזה חפיפה?
כן, עשינו חפיפה. אני חושב שהוא בן אדם מאוד סימפתי ונעים. ואני חושב שהוא בסך הכל גם רוצה בטוב, זאת אומרת, הוא בא מ...
גילית לו דברים שהוא לא ידע על מערכת הביטחון?
תראה,
שהוא היה בפואנציה?
לא, ליבת ה... קודם כל תיארתי לו את ההתפתחויות ואת האסטרטגיה שניסיתי לדחוף אליה, ואני חושב בהצלחה לא מבוטלת בהקשר האיראני-סורי, שליבתה לעבור מבלימה, לדחיקה החוצה של איראן מסוריה ולהתקרב לראש התמנון.
זה האירועים האחרונים שהיו באיראן?
אני לא יודע.
לא, נראה שקצת פספסת, לפחות לפי מה שאנחנו קוראים, שגורמי מודיעין אומרים לניו יורק טיימס, אז
נהדר. אני לא יודע כמובן להתייחס לאירוע כזה או אחר, אני יכול להגיד שאסטרטגית, כל אחד יסכים להיגד הבא. יש בו ראש תמנון שלופת אותנו כבר 20-25 שנה, בזרועותיו, וזרועותיו מכות בנו וגובות מאיתנו מחיר בדמים בלבנון, במרון הרס, בסג'איה בעזה, and we play their game. זאת אומרת, זה לא הגיוני. אנחנו שולחים את מיטב כוחותינו ובנינו בצורה ישירה אל מול קצות האצבע של אותו תמנון, אבל התמנון חסין לו שם בטהרן.
אני רוצה לחזור איתך לפוליטיקה, היית שר ביטחון, רצית, קיבלת, אחרי, אפשר לקרוא לזה סחיטה של נתניהו, דיברת בעבר שאפילו...
אין לי מושג על מה אתה מדבר.
למה? תסביר.
לא יודע, איזה סחיטה.
נתניהו ממנה רק את המתאימים ביותר, אף פעם לא שיקול אותם.
אני הבנתי שהוא עשה מין מכרז, בדק את הסגולות של כל אחד, ומינה, הגיע למסקנה שהוא...
לא, אבל לא היה איזה איום, אולי אני אלך עם גנץ, אם לא תמנה, ודברים כאלה?
על מה אתה מדבר?
טוב, אז עכשיו האספירציה, נגיד, זה להיות ראש ממשלה, ואפשר לעשות את זה דרך ימינה? ועוד עם כיפה על הראש?
תראה, אפשר שראש הממשלה יהיה עם כיפה על הראש. זה...
אפשר, אבל השאלה אם הציבור בשל לזה, לדעתך.
זאת שאלה שימים יגידו.
אז בוא נחזור לפוטנציאל שלך בתור ראש ממשלה.
מה דעתך?
עכשיו אתה בכותרות, אולי יש סיכוי, אבל אתה יודע, מימינה כנראה לא, גם אם הסקרים עכשיו מראים שיש 13 מנדטים.
תראה, אנחנו באמצע מלחמה כרגע. ממש בעיצומה של מלחמה, נדבר על זה אחרי המלחמה.
עזוב רגע, מה למדת משלוש מערכות בחירות שהיו באמת אינטנסיביות ומטורפות, וכל פעם הייתם במסגרת אחרת בשביל מה? מה הלקח שלך שלא ידעת קודם? הרי התמודדת גם לפני כן. מה קרה פה במדינה? כמזווית ראייה של פוליטיקאי שכבר די מנוסה היום.
זה נכון. בשמונה שנים האלה זה כמו 30 שנה מבחינת מספר, ותראה איזה נזרקתי מהפוליטיקה לגמרי. משם הפכתי שר ביטחון, משם חבר כנסת. עכשיו,
טוב, מספר אחד, מספר שתיים, מספר ארבע, כבר כן, קשה לעקוב.
כן. מה למדת בסוף?
אני לא רוצה לשתף את הלקחים הפוליטיים שלי, כי הם עוד...
מה שאתה יכול לשתף.
אבל...
יש דברים אישיים שאתה אומר בבית, לא תספר לנו.
תראה, אנשים צריכים להבין בדיוק מה אתה. מרץ, שמאל. ליכוד, עם. ואז כשאתה מגיע לימין חדש, אנחנו לא מספיק היינו מוגדרים.
האם דתיים וחילונים יכולים לחיות במסגרת פוליטית אחת, ולקדם יעדים ביחד.
אני אגיד לך איפה...
ומה המחיר של זה?
המורכבות באמת זה שלאורך כל השנים בעצם יש פה שני יעדים שלא ברור שהם עומדים בקנה אחד. יש יעד סקטוריאלי, אבל אני מאז גיל 18, אני לא יודע אם אתם יודעים, נולדתי חילוני למשפחה, הורי יכלו להיות פה כותבים בארץ. אבא שלי, ואני מאוד גאה על זה אפרופו, זכרו לברכה, הוא היה פעיל זכויות אדם בסן פרנסיסקו, נעצר בשביתת שבט, זה נקרא סיטן, בסן פרנסיסקו, במלון שלא היה מוכן להסיק שחורים. בקיצור, משפחתי עברנו מסע מאוד מאוד גדול, אבל הזהות היסודית שלי זה יהודי-ישראלי. בוודאי שאני שומר מצוות, אבל אני קם בבוקר, אני לא אומר, וואי, איך אני עכשיו מטפל במגזר כזה או אחר.
טוב, זה משהו אבל גם שבני גנץ יכול להגיד, אמר גם בעבר.
לא, בסדר. אז לעומת זאת, יש אצל חלק מהציבור בציונות הדתית, יש כן ציפייה מגזרית, וזה בעצם יוצר חיכוך.
אז למה להמשיך עם זה? למה שלא תלך לפוליטיקה הגדולה, לא עוד פעם עם הסמוטריצ'ים, אלא תעלה קומה.
אני חייב לומר רק מילים טובות על בצלאל סמוטריץ', שהוא פוליטיקאי מאוד אפקטיבי, מאוד...
לא, השאלה הייתה על העמדה שהוא מייצג, לא על יחסים אישיים ביניכם.
אין ספק שבתום המלחמה, בשש אחרי המלחמה, נשב, אבק ישקע, אבל אנחנו כרגע באמצע מלחמה, לא פרנסה, לא מעניין.
לסיום, איך יוצאים מזה? יש עוד סיכוי או שזהו?
אפשר לצאת מזה בארבעה שבועות מהיום. ראש הממשלה צריך היום לעשות את הדבר הבא, לעלות בשמונה בערב, להגיד, תקשיבו, it is what it is.
הייתה פה... פישלנו, אבל בוא נמשיך הלאה.
עכשיו, בואו, משימה לאומית. מתי פעם אחרונה למדינת ישראל הייתה משימה לאומית? משימה לאומית, כולנו ביחד, מביסים את הקורונה הזאת, מביאים אותה ל-50 ביום, תוך ארבעה שבועות, אפילו יותר מהר אפשר לראות את התוצאות בהידבקויות. עד אז, אנחנו כן נעשה אלה סדרת המגבלות. אני רוצה, לא בכוח, רוצה לרתום אתכם.
100 מטר מהבית, עוד פעם.
לא יודע, זה, שוב, אני מוכן, והציבור יהיה מוכן לדברים מרחיקי לכת, אם הוא יאמין שבזה פותרים. אבל הוא לא מאמין.
לא יותר קל לנתניהו להגיד, סדצקי אשמה, שר הבריאות אשם, גנץ אשם?
לא, כי בסופו של דבר, הדשדוש הזה, זה לא מעניין. בסוף יש ראש ממשלה.
סדצקי תלך, והם יהיו 5,000 נדבקים ביום.
לא עוזר. אז אני אומר, גם עכשיו במצב הזה, כאילו, היה לנו וואן שוט, ירינו את הוואן שוט, הממשלה הייתה אמורה לעשות את זה. זה השוט האחרון. אני אומר לך שאם הוא בא, עושה את הדבר שאמרתי, בואו ניתן כולנו פוש, נביס את הדרק המזופת הזה, ואז אני אחראי כראש הממשלה ואתם אחראים כציבור לתחזק את זה על ידי התנהגות ראויה, ואני מביא את הקבעיות האלה לחבות, ואז נתחיל במלאכת השיקום, נצטרך פה איזה תוכנית מרשל לשקם את ישראל.
נפתלי בנט, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
אלוף בן, תודה רבה גם. הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן הייתה על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים, להתראות.